לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. כל כך נחמד להגיד את המילים האלה, ערב שבת שלום. ועל זה אני רוצה לספר לכם משהו, לא יודע אם בצער או לא בצער. אנחנו נצטרך להיפרד. לא חס ושלום להיפרד לגמרי. להיפרד מהפתיחה הדרמטית הזו, ערב שבת שלום. מה קרה? למה להיפרד? כי אני עובר דירה. לא, זה בסדר, נשאר בכל חי. עובר דירה מיום שישי למוצאי שבת. מעכשיו, היום אנחנו יום שישי, מחר בלילה, ב-12 בלילה, או ב-1 או ב-2 בלילה, מתי שאתם הולכים לישון, תסובבו את השעון שעה אחורנית, ויש לכם עוד שעה שלמה זמן ללמוד תורה, לקיים מצוות, מוצאי שבת ארוכה. אז זהו, אז השבוע במוצאי שבת אנחנו מזיזים את השעון אחורנית, אז תהיה לנו מוצאי שבת מאוד 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 ארוכה, והמוצאי שבת הארוכה הזו תהיה על חשבון יום שישי קצר, וכמובן ליל שבת ארוך. אז יום שישי הבא יהיה לנו הדלקת נרות בשעה יותר מוקדם, וכבר ב-4 וחצי או 5 משהו כזה בערך, צריך להסתכל בלוח, אנחנו נוכל לעשות קידוש. וואו, ב-7 בערב נגמור סעודת שבת, משבע עד 12, 5 שעות, מה אפשר להספיק ב5 שעות? טוב, אז בכל אופן, השבוע אנחנו עוד נגיד לכם ערב שבת שלום, ובשבוע הבא אנחנו ניפגש בעזרת השם, אני כבר מעכשיו מתחיל להתאמן, מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך. וואו, נשמע יפה, נכון? זהו, אז זה בעזרת השם, משבוע הבא נגיד לכם, מאזינים יקרים, שבוע טוב, השבוע הזה מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת חיי שרה. חיי שרה זו פרשה, כמו כל הפרשיות, עשירה, סוערת, מעניינת. יש שני נושאים מרכזיים שאני רוצה לגעת באחד מהם, אבל עם פתיחה לפני כן. הנושא המרכזי שאני רוצה לגעת בו הוא מה שאברהם אבינו הספיד את שרה. ויבוא אברהם לבכות, לספוד לשרה ולבכותה. לספוד. מה זה הספד? לא, רבותיי, שלא יהיה לכם מצב רוח ככה קצת מדוכה, הרב הולך פה לדבר על הספדים ועל נפטרים, לא, מה פתאום, חס ושלום. כמובן שלפעמים לא עלינו, השם ירחם, מה הרעיון? אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם שפרשת השבוע גם מטפלת בשידוכים. כל השידוכים, וכמעט הייתי אומר כל הדרשות שאומרים בשבת 7 ברכות, או באמצע 7 ברכות, נסובים פחות או יותר סביב הנושא הזה שאליעזר עבד אברהם הלך לארם נהריים, לארם נחור שם, להביא אישה ליצחק. שם עוד, בקיצור, אתם יודעים, עם הגמלים, השקיעין אינה מעט מים מגמלך, שידוכים. וכדי להגיע לשידוכים האלה, אני רוצה לספר לכם שהשידוכים התחילו כבר שבוע קודם, בסוף פרשת וירא, כבר שמה יש שידוכים. וכדי לספר לכם איזה שידוכים יש בסוף פרשת וירא, זה יתאים עם סיפור. הסיפור הוא כזה. למי שאינו יודע, את פרשת וירא, את החלק האחרון של פרשת וירא, אנחנו לא קראנו רק בשבוע שעבר, אלא קראנו עוד פעם. מתי? ביום השני של ראש השנה. ביום השני של ראש השנה קוראים את פרשת העקדה, ופרשת העקדה מופיעה בפרשת וירא. למעשה אנחנו קוראים אותו כל בוקר, למי שבא לתפילה בזמן, ויש לו זמן להגיד את פרשת העקדה, ואת הקורבנות, ואת איזה הוא מקומן של זבחים, אז הוא אומר את פרשת העקדה יום-יום, וכתוב בספרים הקדושים שזה מעלה גדולה, קשה לי לדבר על זה, מכיוון שאני לא מספיק כל יום להגיד את פרשת העקדה, צריך בשביל זה להגיע 5 דקות יותר מוגם לבית הכנסת, ומה אני אגיד לכם, עצלנות, מי שיהיה תחרות בעצלנות, ככה, בנושא הזה אני חושב, יש לי 10, מה 10? 10 פלוס. אז זהו, בכל אופן, פרשת העקדה זה ראש השנה. כולם יודעים שבכל שבת ושבת יש בתי כנסת שמוכרים עליות. כמה עולה עלייה בשבת רגילה? תלוי באיזה בית כנסת, של תפרנים, של עשירים. אבל בואו נניח שממוצע, אני יודע, מ-40-50 שקל עלייה. מגיע ראש השנה ויום כיפור, כאן המחירים מרקיעים שחקים. בבית הכנסת של תפרנים זה 700 שקל עלייה, 500 שקל, 800. אצל אדמו"רים יכול להגיע מפטיריונה של יום כיפור ל-$80,000. אבל כל עלייה יכולה להגיע ל-15,000-20,000 שקל. בקיצור, הגיע פעם איזה יהודי אחד שהוא קצת עמיד, קצת עשיר, הגיע לבית הכנסת, אבל הוא לא מאלה שמתארחים בבית הכנסת באופן קבוע. הוא לא כל כך מכיר את המנטליות, מה זה בית כנסת, מה עושים בבית כנסת. הגיע, ראה שהגבאי מוכר עליות, וכולם מתלהבים. הגבאי מתחיל עם 500 שקל, זה אומר 700, והוא אומר, יאללה, גם אני נכנס פה לטרנס הזה. אמר 2,000, מי שאומר 2,300, אמר 3,000. 4,000, בקיצור הגיע ל-15,000 שקל, האורח הזה כבר נסוג. הוא אומר, גדול עליי, נחכה לעלייה הבאה. מוכרים את העלייה הבאה שוב, פתח ב-2,000, הגיע ל-15, עשה ריברס. שלישי, רביעי, אחר כך העלייה של חמישי זו כבר עלייה האחרונה, אין יותר מחמש עליות בראש השנה. הוא החליט, אם אני עכשיו לא תופס את זה, לפחות משהו שיהיה. לא מוותר, ממשיך לעלות. בקיצור, הגיע עד 18,000 שקל, זה נשאר שלו. יופי, כולם, זכה לו, יופי. קנה את העלייה של ראש השנה, חמישי, עלייה האחרונה של ראש השנה, ב-18,000 שקל. אחרי שהוא קנה, היה מבסוט, זכוח. פנה אליו אחד החברים שלו, מאלה שמכירים את הטקסט של המחזור, של הסידור, של החומש, יותר טוב ממנו, ואמר לו, תשמע, בן אדם קונה את רוג ב-100 שקל, 150 שקל, לא לוקח אותו הביתה ארוז, עוד בחנות, פותח, מוציא את האריזה, מתחיל לבדוק, מסתכל על האתרוג מול האור, מול החושך, מלמעלה, מלמטה, מכל הצדדים, מכל הזוויות, איפה שמבריק, איפה שלא מבריק, בודק, בוא'נה, שמתי 100 שקל, הולך לבדוק על מה הוא שם. אתה שמת, כך אומר החבר לחבר שלו, אתה שמת 18,000 שקל, בדקת מה לקחת? אתה יודע מה קנית? אתה יודע, הוא אומר לו, ככה ממשיך, יש כל מיני עליות חשובות, יש עלייה אחת קונה 10 הדיברות, וואו, יש אחד קונה שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל, וואו, 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 וואו. יש אחד קונה, יברך לך השם בשמריך, ברכת כהנים, איזה יופי. אפשר גם לקנות, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. יש הרבה עליות, איך נקרא לזה? עסיסיות. משלמים עליהם כסף, כסף טוב. מה אתה קנית? מה כתוב בעלייה שלך שאתה קנית? הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. אז הוא אמר לו, בוא נפתח סידור, חומש, כלומר, או את מחזור של ראש השנה שזה כתוב, או בחומש. וברבותיי, בחומש זה מופיע בפרשת וירא, זה המפטיר של פרשת וירא, והאיש מתעלל באיש, בחבר, ואומר לו, בוא תראה מה כתוב, בבקשה, אני מקריא לך. והיא אחר הדברים האלה, אני מקריא לכם מה כתוב במפטיר של וירא, זה החמישי של ראש השנה. והיא אחר הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור אחיך. מלכה הייתה גיסה שלו, של אברהם אבינו. את מי ילדה מלכה? שמה לנחור בטורקיה, באור כסדים? את עוץ בחורו, ואת בוז אחיו, ואת כמואל אבי ארם, ואת כסד, ואת חזו, ואת פלדש, ואת ידלף, ואת בתואל. ובתואל ילד את רבקה. ופילגשו ושמה ראומה, ותלת גם היא את טבח, ואת גחם, ואת תחש, ואת מעכה. זהו, זה מה שקנית.
מי?
זה מה שקניתי. בוז, כמואל, עוץ, בוז, פילדש, ידלף, מה? על זה שילמתי 18,000 שקל? אולי זה מקח טעות? לא כתוב פה כלום. לא כתוב פה כלום, נדמה לך שלא כתוב כלום. צריך זכורית מגדלת, צריך לשים אצבע למקום הנכון ולראות, וואי 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 מה שכתוב כאן. כתוב כאן, רבותיי, אם אתם תשמעו עכשיו מה כתוב כאן, אני מבטיח לכם שכל מי שעכשיו שומע אותי, אתה מתארח באיזשהו מקום שיש שם איזה שמחת חתן וקלה, איזה 7 ברכות, איזה משהו, יש לך דרשה, יש לך דרשה ברגע, תקשיבו. אני התחלתי את המילים, ויהי אחר הדברים האלה. אולי אנחנו יודעים אחרי איזה דברים זה היה? אז בבקשה, נדפדף לעמוד הקודם. מה היה בעמוד הקודם? העקדה. זה מסתיים, והתברכו בזרחה, מה שהמלאך אומר לאברהם אבינו, אחרי הקדה, והתברכו בזרחה, עקב אשר שמעת בקולי, אחר כך והיא אחר הדברים אלה. מה היה אחר הדברים? סיפור היה כזה. אברהם אבינו חזר מהעקדה עם יצחק, כמו שכלו ידוע לכולם. הוא הלך עם יצחק, חשב להקריב אותו לעולה, עולה להשם, כמו שאליהו הנביא עלה בסערה השמיימה, עם רכב אש וסוסי אש, זה לא נקרא שהוא נשרף, זה לא נקרא שהוא מת, אליהו חי. אליהו מגיע לכל ברית וברית, אליהו מתגלה לצדיקים עד היום. זה מה שאברהם אבינו רצה לעשות ליצחק בנו, להרים אותו מהגשמיות, ושהשמיים ישאבו אותו למימד אחר, גבוה יותר. זה פשוט שבוע שעבר. ובסופו של דבר מגיע אליו מלאך ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש למאומה. אל תכניס אותו לחללית הזאת, לרכב אש וסוסי אש, לחללית הזו שמובילה אותו לשמיים. תשאיר אותו כאן. אברהם אבינו תמיד ציית. אז הוא מציית, משאיר אותו כאן. הביא את העיל במקום היצחק. בסדר. אבל אברהם אבינו התחיל להיות, לא הייתי אומר מדוכה, לא הייתי אומר מדופרס, זה מילים מודרניות, אבל אברהם אבינו התחיל להרהר שמשהו כאן לא בסדר. איתי, 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 אברהם, אני, משהו כאן לא בסדר. מה לא בסדר? הקדוש ברוך הוא ביקש ממני להביא קורבן, והסכמתי, וכמעט אוטוטוט, כבר היה מזבח, כבר היה אש, כבר היה עצים, הכל היה מוכן. ברגע האחרון, הקדוש ברוך הוא דחה את הקורבן. לא, 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 סליחה, אברי מלא. אני לא צריך ממך קורבנות. אני לא רוצה קורבן ממך. ואברהם אבינו ישב ועשה לעצמו יום כיפור, את כל הוידוי ואת כל המחשבות, מה קרה? למה הקורבן שלי נפסל? מה לא בסדר? לא התפללתי, לא ברכתי ברכת המזון, לא הכנסתי אורחים, שכחתי משהו, זלזלתי במישהו, כעסתי על מישהו, מה קרה? הוא התחיל לחשוב מה, הוא עשה חשבון נפש. מה לא בסדר? מה לא עשיתי טוב שבגללו נדחה הקורבן שלי? אני הפכתי להיות דחוי. בקיצור, הוא מצא שיש לו איזה פגם אחד, יש בו איזה מום, יש בו איזה חיסרון. מה החיסרון? ההלכה אומרת שזריזים מקדימים למצוות. מצווה צריך לעשות כמה שיותר מהר. אם אני הייתי מזדרז לחתן את יצחק בני, מיד כשהיה בן 18, כמו שנאמר בהלכה, בן 18 לחופה. ואנחנו יודעים שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. חלק מהתורה זה להתחתן בגיל צעיר. לו הייתי מחתן אותו בגיל 18, היום הוא כבר בן 37. מגיל 18 עד 37 זה 20 שנים. וואו, במשך 20 שנה הוא היה מספיק ללדת איזה 5, 7, 8, 10 ילדים. חלק הילדים הבכורים שלו כבר גם היו מספיקים להתחתן, כבר היו לו עכשיו נכדים. והקדוש ברוך הוא שהוא הבטיח לי, כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך ונתתי לך את הארצות האלה, הכל היה מתקיים בדיוק כמו שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. למה התוכנית של הקדוש ברוך הוא לא יכולה לצאת אל הפועל אם יצחק יהיה קורבן? בגלל שאני לא הייתי זריז. אני התרשלתי בתפקיד. לא חיתנתי אותו בזמן. עם ההרגשה, עם המועקה הזאת, אברהם אבינו חזר בחזרה מהעקדה. אני דחוי. אני לא בסדר. הייתי צריך להזדרז לחתן אותו. הייתי צריך למצוא לו שידוך מיד, לחתן אותו, ואז הוא היה הופך להיות קורבן. מה אומרת התורה? ויהי אחר הדברים האלה. איזה דברים? כל הדיבורים שאברהם אבינו חושב בינו לבין עצמו. ואז מתחילה כל המשפחולוגיה. ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מילכה גם מבנים לנחור אחיך. ובסוף הוא פילגשו, הוא שמע ראובה, סליחה עוד לפני כן, ובתואל ילדת רבקה. מותק שלי, כשאתה חזרת מהעקדה, רק אז רבקה נולדה. איך יכולת לחתן אותו קודם? עוד לא היה לה את השידוך. היית מחתן אותו עם מישהו לא מוצלח. אם זה לא שידוך משורש הנשמה, אז זה נישואים כושלים. לא, לא, אנחנו לא רוצים את האבות, את היסודות, את הבסיס של עם ישראל לעשות עם משהו כושל. אנחנו נחכה עד שהשידוך האמיתי של יצחק יהיה מוכן לשידוך הזה. ואם יצחק יהיה אז בן 37 שנים, לא קרה כלום, יהיה 37 שנים. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אומרת לנו התורה, העקדה הייתה בדיוק בעיתוי הנכון. העקדה היא זו שפתחה את הליין, את המסלול, לשלב הבא, עכשיו לשידוך. מפה אנחנו הולכים, עולים עוד קומה. זה לא כמו שאתה רב אברום חשבת שבעקדה אתה ירד את המדרגה, רצית וזה לא הצליח, להפך. עלית המדרגה. עכשיו, מהמדרגה הזו של יצחק, שהוא הסכים להיות עולה תמימה, יש לו את השידוך המתאים. עם רבקה נולדה, עכשיו יש לי שידוך. בקיצור, אז אם כן, ראינו בקצר צרה, זה מה שהרגיע אותו, הוא שם במפטיר של ראש השנה, בחמישי של ראש השנה, אתה רואה, לא תמיד רואים בעיניים השטחיות את מה שבאמת. עכשיו זה ראש השנה, נרשמת לנו שנה טובה, שנה חדשה, ולפעמים יש כל מיני דברים שהשטחיות לא תבין אותם נכון. בשביל זה קיבלת את העלייה בדיוק המדויקת, שתלמד אותך להוריד את המסך של החושך, לחפש באור, באור של התורה, לראות איפה היופי, ההצלחה, השפע, הברכה, השידוכים, הנחת, הבריאות, הפרנסה, הכל נמצא מאחורי המסך של החושך. זה מה שקיבלת בעלייה שלך, והנה זה מה שהיה המפטיר של שבוע שעבר, ועם זה אנחנו יוצאים לדרך. כמו שאמרנו, חיי שרה. אז כמו שאמרנו, חיי שרה זו פרשה ארוכה ומרתקת. אני אגיע עוד מעט גם לנישואים, אם הזמן ירשה לנו. הזמן מרשה? אני יודע מה הזמן מרשה, מה הזמן לא מרשה. בכל אופן, אני אגיע לשידוכים, אבל לפני כן צריך לזכור שכמו שהתחלתי, פתחתי עם זה שאנחנו הולכים כאן על הספד. ויבוא אברהם לבכות לשרה, סליחה, לספוד לשרה ולבכותה. כך כתוב מיד בפסוק השני של פרשת חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אני רוצה לגעת במילה הספד. יש גמרא במסכת ברכות, דף נון זין עמוד א', תקשיבו, אני לא פותר חלומות, אבל בגמרא יש פרק הרואה. פרק הרואה כתוב כל מיני חלומות, הרואה פיל בחלום, מה זה אומר, והרואה סוס לבן בחלום, וסוס אדום בחלום, ועם רסן ובלי רסן, והרואה קוף בחלום, והרואה עננים בחלום, והרואה שמן, בקיצור, מלא חלומות. כל פרק הרואה של מסכת ברכות, הוא כולו מלא חלומות, וכמו שאתם יודעים בשיעורים באגדות חז"ל, בספר שלי יש ספר נפרד על פרק הרואה, ספר בפני עצמו על הרואה. זה לא מתחיל עם רואה חלומות, קודם כל הרואה מקום שנעשו בו ניסים לאבותינו, אבל אחר כך בהמשך יש על הרואה חלומות, אולי 500 עמודים. אוקיי, בכל אופן בגמרא כתוב הרואה הספד בחלום. נו, נעשה לכם מבחן. ברכות דף נון זין עמוד א', מה הפתרון של מי שרואה הספד בחלום? מה זה נקרא לראות הספד בחלום? יש שתי הצעות. או שהוא רואה את המילה הספד, הלב, ה' סמך פי דלד, ענקיות, כמו פלקט גדול. זו אפשרות אחת שם בגמרא כתוב. או פשוט, הוא רואה באיזשהו מקום, אנשים מתאספים באיזה לוויה, של איזה סבתא צדיקה, יריעת שמיים שנפטרה, והיא מונחת על הלונקה, מכוסה בתלית, ומעליה עומד הנכד שלה שם על במה קטנה כזאת, וכולה מסביב, והנכד בוכה, איזה סבתא טובה, צדיקה, יריעת שמיים, איזה צנועה, איך כולם אהבו אותה, סבתא, מי ייתן תמורתך? מספיד אותה. כמו כל ההספדים, עוד מחבר את זה לכמה מאמרי חז"ל, נותן כמה מילות נחמה, אנוכי אנוכי ומנחמכם, כאיש אשר תנחמנו אמו אנוכי מנחמכם, אמא יקרה, כשנפטר מישהו אז אמא מנחמת אותו, אבל כשאמא נפטרת, מי יכול לנחם? בקיצור, יש הספדים. אז הרואה הספד בחלום, נו, מה הפתרון? חסו עליו מן השמיים, ופדו אותו. זה לשון הגמרא. הרואה הספד. אז שם המפרשים מסבירים שהספד, ה' וח' מתחלפים, הס זה חס, זה לא בדיוק ככה, זה לא האסוציאציה, אבל עוד מעט נטפל בזה. זה חס, פד, פדיון. הרואה הספד בחלום, חסו עליו מן השמיים. חסו עליו ופדו אותו, פדו אותו מהכתרוגים, ממניעות, מהפרעות, מכל מה שעצר בעדו את ההצלחה. זהו, זה מה שכתוב. עכשיו רבותיי, אני רוצה להבין. אם זה גזירת הכתוב, ככה, הלכה למשה מסיני, ראית הספט, זה הפתרון. אמרנו, אם זה גזירת הכתוב, אז אני לא מתווכח. אבל אולי יש איזשהו היגיון, אולי הספד מכניס את הפידיון, את מה שהקדוש ברוך הוא חס, חסים מן השמיים. אולי זה כתוב, איפה? אז האמת היא שאנחנו לא צריכים לשבור את הראש. כבר שלמה המלך עשה את זה בשבילנו. שלמה המלך אומר ככה, טוב, אני מכיר לכם פסוק בספר קהלת, למי שהיה בבית הכנסת בחג בחג בשבת של חג סוכות, שבת חול המועד, בבתי כנסת של האשכנזים הליטאים, קוראים את מגילת קהלת מתוך מגילה כשרה עם ברכה. אז הוא אומר ככה קהלת בפרק ז' פסוק ב', טוב ללכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה. אז גם פה אני שואל את השאלה, אם גזירה היא גזירת הכתוב, הלכה למשה מסיני, בסדר, אני מקבל, אמרת, אבל אולי יש איזשהו היגיון, למה באמת יותר טוב ללכת לבית האבל מאשר ללכת לבית המשתה? אל תגידו לי שהאוכל יותר טוב בבית האבל, אל תגידו לי שהמוזיקה יותר איכותית בבית האבל, אל תגידו שהמצב רוח יותר מרומם בבית האבל, אז למה יותר טוב ללכת אל בית האבל? לא נצטרך לשבור את הראש, למה? כי שלמה המלך בעצמו אומר, באשר הוא סוף כל האדם. למה יותר טוב ללכת לבית האבל? באשר הוא סוף כל האדם. נו, אז מה? זה משכנע? סוף כל האדם, נכון. לא נעים לחשוב על זה, אל תזכיר לי את זה, אבל נער הייתי, גם זקנתי. חברים שלי, ברוך השם, בגיל שלי עוד יש הרבה, אבל אלה שב-30 שנה צעירים ממני, אין הרבה, אלה שב-50 שנה צעירים ממני, אני לא מאמין שיש אפילו אחד. אז יש לי מבוגרים ממני, סליחה, אלה שב-30 שנה מבוגרים ממני, אין אפילו אחד, מאיפה יהיה? אז טוב ללכת, אז למה, אם זה גזירת, באשר הוא סוף כל אדם? לא, שלמה המלך מנמק, באשר הוא סוף כל האדם, ממשיך הלאה, והחי ייתן אל ליבו. זה המפתח. והחי ייתן אל ליבו. מה פירוש החי ייתן אל ליבו? אני יכול לשבת בחתונה, ומה לתת אל הלב? מה לתת אל הלב? אני יכול לשבת בבית אבלים, ומה לתת אל הלב? מה לתת אל הלב? או בשביל זה יש ספדן, ספדן מקצועי, שיודע להסביר מה זה החיים, ומה זה המוות, ומה המשמעות, ומה אנחנו נעשה. וחזל אומרים ככה, מה זה והחי ייתן אל ליבו? הגמרא במסכת כתובות, ובמסכת יום מועד קטן, בשני מקומות. מה החי ייתן אל ליבו? דברים של מיטה. כשאתה חי, תחשוב על מיטה. והגמרא אומרת את זה בארמית. דספד יספדוני, דקבר יקברוני, דדייל ידליוני. ספד יספיד, קבר יקבור, דייל מרומם, סוחב. כלומר, נושא את המיטה. היום יש עגלות, היום יש מכוניות, היום זה פחות מסובך. אבל פעם, כשהיה צריך לסחוב את המיטה מהבית של הנפטר עד בית הקברות, לפעמים זה 7 קילומטר או 15 קילומטר, אז אנחנו, ברוך השם, אנשים צעירים, יכולים ללכת 15 קילומטר. אבל אם יש 4 מתנדבים, לסחוב איזה נפטר שמן ששקל 110 קילו, אז על כל אחד יש על היעד 55 קילו. וואו. לא, סליחה, חצי מ-50, 27 קילו. 27 קילו לסחוב 17 קילומטר, זה פרויקט, נכון, מתחלפים באמצע. אז אתה מתחיל להשקיע מעכשיו, כדי שביום מן הימים, אחרי 120 שנה, גם לך יהיה סוף. נכבד. סוף נכבד, זה לא נקרא 5 דקות האחרונות, שתמות, יכבדו אותך, ואחר כך יאללה, מת, תודה רבה, חבל שלא מת 20 שנה קודם. סוף נכבד זה נקרא שתהיה זכור לטובה. כדי להיות זכור לטובה, אתה צריך לזכור כל הזמן, לעשות דברים טובים. לא לחפש שבפוקס להצטלם באיזה מקום חיובי, וככה יזכרו אותך, זה לא ככה. האישיות שלנו, התדמית שלנו, נבנית, נערגת, הריגה של חוט, חוט, ממש אריגה יסודית, ממש חתיכה, פירור אחרי פירור. כל שלב בחיים, השלב הכי חשוב זה שנכבד את הזולת, לכבד את המתים, לכבד את החיים, לכבד מאורעות, לכבד כל מיני מקרים, זה נקרא, והחי ייתן אל ליבו. חז"ל מספרים שמי שנפטר, לפני ששמים אותו בגן עדן, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים שלו, למלאך, למרגל, יש לו איזה מרגל אחד, צאו וראו מה הבריות אומרים עליו. מה? לפי זה הקדוש ברוך הוא ישים אותי בגן עדן? ואם הבריאות הם צרי אופק, אם הם צרי עין, אם הם נכסים, לא רוצים לפרגן לאף אחד, אז בשביל זה ישימו אותי בגיהינום? אני איש טוב, אוהב את הבריאות, מקסים כל כך. ואנשים משתכלים עליי בעין עקומה, והקדוש ברוך הוא שולח את המלאך, אל תגיד לי מה הוא עושה. תגיד לי מה אנשים אומרים עליו. התשובה היא זה לא אנשים לא טיפשים. אתה יכול לבוא לשקר קצת אנשים, קצת זמן. אבל אתה חי באיזשהו מקום, אז זהו, זה אתה. אנשים מכירים, יודעים, אוהבים אותך, שונאים אותך, מתייחסים אליך בכבוד, בהרצה, בסלידה, בזלזול. הכל בהתאם לבדיוק, בדיוק, 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 מה שאנחנו. זה ככה אנשים מתייחסים אלינו. לכן, החי ייתן אל ליבו. אז רגע, 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 מה צריך את בית האבל? לך הביתה, לך תשמע את זה בכל הלשון, לך לחתונה, לא. צריך את האווירה. צריך את האווירה. עכשיו זה נקרא שאברהם אבינו הולך לספוד לשרה ולבכותה. לספוד, ההספד הוא עקרוני. כשכתוב טוב ללכת אל בית האבל, מלכת אל בית המשתה, שלא תהיה לנו טעות. רגע, רגע, אולי צריך הפסקה קטנה, אנחנו כבר דיברנו כבר וואי וואי כמה זמן. אנחנו נעשה הפסקה קטנה ונמשיך. כשאנחנו אומרים טוב לכת אל בית האבל, מלכת אל בית המשתה, שלא תהיה לנו טעות. לא כתוב שיותר טוב למות מאשר להתחתן. חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. ודאי שטוב להתחתן, ושכל מעוקבי השידוך ימצאו את השידוך שלהם במהרה בימינו טוב, שידוך טוב משורש הנשמה, באהבה, באחווה, בשלום וברעות. אבל כשאני עכשיו ניצב בקריית ספר, יש לי חבר אחד שמתחתן בירושלים, וחבר אחד שלא עלינו, אבא שלו, מישהו, אמא שלו, אחד מההורים שלו נפטר בבני ברק. יש לי ערב, אני לא יכול לקפוץ גם לפה וגם לשם, אלא אם כן אני לוקח, לא יודע מה, איזה מכונית סירנה עם קוז'ק, נוסע ברמזורים אדומים. אני בדרך הטבע עולה על אוטובוס, תחבורה ציבורית, יכול לנסוע לירושלים, להגיד לו מזל טוב, לשבת רבע שעה 20 דקות את פוח על השכם, סיבוב ריקוד קטן, אולי גם לברך את החתן ואת אמא של הקלה, את כל זה, בקיצור, או ללכת לבית האבל. אין לי אפשרות לעשות את שניהם. אז אומר שלמה המלך, תבחר את בית האבל. למה? בבית האבל אולי יש שם הרב יוספי, שליט הרב יהודה יוספי, והוא יגיד איזה הספד חם לבבי. אולי יש שם הרב יחזקאל משקובסקי. אולי מישהו אחר, מישהו שם ייתן איזה הערה קטנה, טובה, חזקה. רגע, 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 כל יום שישי יש לכם את הרב חנוך ברדיו. ואחר כך יש את הרב ברוך רוזנבלום. ואחר כך יש גם כן את הרב ראובן אלבז. כולם שיחיו לאורך ימים טובים ארוכים, אמן. ויש את הרב לאו. ויש את הרב... אני לא זוכר את כל השמות, יש מלא רבנים, אז מה אתה צריך לרוץ עד בני ברק? כולם יושבים על הרצפה ושם מישהו מספיד 10 דקות, יש לך דרשות בלי סוף. האווירה, האווירה שמסביב היא מה ששווה את הכל, היא מחדירה אל הלב. אווירה של מוות זה וואו. תשמע, החברמן הזה, אנחנו זוכרים אותו, הלך, רץ, השתולל. זאת אומרת, זה לא שהמוות הוא הפך מתיאורטי למעשי. אז נכון שאנחנו לא אוהבים לחשוב על המוות, באמת לא צריך לחשוב עליו, הוא יבוא גם בלי שנזמין אותו, בלי שנחשוב עליו, אבל מדי פעם, טוב שהוא נושף בעורף, טוב שהוא נושף בעורף ומזכיר שהיום קצר, המלאכה מרובה, פועלים עצלים, בעל הבית דוחק, ושעון החול הולך ואוזל. איך אומר רבנו יוינה בלשון חריפה מאוד? ולא ידע האדם כי הולך הוא הלוך ונסוע אל בית עולמו יומם ולילה. כל דקה שעוברת, הרכבת התקדמה, הרכבת לא נעצרת, אין שום תחנה שהרכבת עומדת בה, הרכבת נוסעת ונוסעת ונוסעת, ואנחנו מתקדמים אל היעד. נו, שום דבר, מה לעשות עד שנגיע אל היעד? זה מה שכתוב כאן. עכשיו ככה, בשביל זה למה צריך ספדן? כי ספדן יכול לתת דחיפה חזקה קדימה. אנחנו חייבים לדחיפה הזאת, אני אגיד לכם את זה עם משל, בדרך הטבע אנחנו תקועים, מה נעשה? תקועים. אנחנו יודעים שכל יום צריך לעשות מה שנקרא בשפה היום של הווייזים, של הווייז, חישוב מסלול מחדש. אבל זה קשה. מגיע ראש השנה, אז אנחנו יודעים, עכשיו שנה חדשה, אין חזקה דמעיקרה, אין חזקת מראה כמה, אין שום דבר. עכשיו פותחים את היומן ומחליטים מה לתת לנו. אבל כבר ריבונו של עולם, התרגלת בשנה שעברה, לפני שנתיים, לפני 15, לפני 30, לפני 40 שנה, קיבלתי שנה טובה, קיבלתי פרנסה, קיבלתי. מותק שלי, הכל מחוק. מתחילים עכשיו חשבון חדש. בוא נבדוק לא מה היה לך, אלא מה יהיה לך. אין פה איזה תנופה, איזה שוונג, איזה אני בתוך הגלגל הזה של המהירות, של האינרציה הזאת, של האינרציה. לא, כלום. אתה מתחיל עכשיו מההתחלה. זה לא רק בראש השנה. אבל בראש השנה אנחנו מרגישים את זה, כי יש דרמה ויש שופר. זה בעצם כל יום, לבקרים תבחננו ולרגעים תבדקנו. בקיצור, כל דקה, כל יום. רק אנחנו לא רגילים לזה. כל לילה כשאנחנו אומרים, המפיל חבלי שינה על עיניי ותנומה על אפפיי, אנחנו מוציאים את הנשמה ושמים אותה פיקדון בשמיים. בבוקר פותחים את העיניים ואומרים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת מנשמתי בחמלה רבה אמונתך. אם חס ושלום מישהו לא קיבל את הנשמה בבוקר, הוא לא יכול לדפוק עם הרגליים, לרקוע על המיטה, הלו, נתתי את הנשמה, לא החזרת לי. אין מי שיתלונן אפילו. לא החזרתי. אז כשאנחנו מקבלים כל בוקר את הנשמה מחדש, זה חשבון חדש. יש לזה אפילו כזו מדבקה, סטיקר כזה, קמת בבוקר, השאר בונוס. קמנו בבוקר. יפה, זה בעצם כל יום, רק לא כל יום אנחנו יודעים לחשוב על זה באמת. למה לא יודעים לחשוב על זה באמת? כי התרגלנו מאתמול, יש לנו, אנחנו בתוך השוונג. בשיעור בכלכלה, קוראים לזה, אנשים שמים כסף טוב על כסף רע. כלומר, אבל נמחיש את זה, המחשה פשוטה, ליהודי אחד היה מפעל של טריסים נגיד, או בית דפוס, זה לא חשוב, הכל אותו דבר. המפעל הזה יש לו כבר, זה מפעל של דורות, 5 דורות עשו טריסים, ודעת טריסים מעץ של הסבתות מלפני הרבה שנים. לאט לאט, דאח. אנשים היום עושים את זה, לא יודע, דאח. אין קליינטים. הבן מנסה להשקיע בפרסומת, צבעים יותר עליזים, עושה דברים יותר משוכללים, יותר גילופים על הטריסים. השקיע הרבה כסף, גם פרסומת, גם את שערי החנות, את שערי המפעל, הוא ייפה, ועשה שם לובי. בקיצור, לא עזר הרבה. ההצעה הפשוטה היא עכשיו לקנות איזו מכונה חדשה, טובה, גדולה, למעלה ממיליון שקל, והיא תעשה את התריסים קצת בעיצוב אחר, בשיטה אחרת, אולי גם כן נפתחים חשמלית, נתפור שמה, אין לו מיליון שקל. הוא פונה למשקיע, הוא אומר לו, תשמע, אתה נותן 500,000 שקל, אני 500,000 שקל, ואתה תהיה שותף שווה זכויות בכל המפעל, למרות שאת המפעל אתה לא בנית. את כל המכשירים הנוספים חוץ מהמכונה הגדולה הזאת, אתה לא עשית. זה הכל עוד מגירושה מאבא שלי, מסבא שלי, עם שכלולים שקנו כל הזמן. בקיצור, מוניטין, קשרים, הכל יש לי. חשבון בבנק עם קרדיט לכמה עשרות אלפים שקלים, אפילו מאות אלפים שקלים. הכל שלי. אתה רק שם על המכונה חצי, ואתה מקבל שותפות בכל מה שיש בבית החרושת. איש עסקים שיש לו 500,000 שקל להשקיע, יודע גם לחשב כמה עולה המכונה, כמה זמן, כמה מרוויח, כמה קונים, כמה קלינטורה, תוך כמה זמן, טק, 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 מחשבן, אומר לו, אני לא רוצה. לא, לא הולך על זה. אבל בעל המפעל בעצמו כן ילך על זה, כן ישים את 500,000 שקל שלו, למה? אם האיש עסקים אמר שחצי מיליון שקל פה לא כדאי להשקיע, אפילו שאני מקבל מתנות אחר כך תמורת זה, את הדברים הנוספים שיש בבית חורשת שלא השקעתי בהם, הוא עושה חשבון ב500,000 שקל, במקום אחר אני מרוויח יותר. אז לא כדאי. אז למה בעל המפעל לא ייקח גם הוא את 500,000 שקל הזה וישקיע במקום אחר? לא יודע, יפתח מסעדה, יפתח פיצריה, מה אכפת לי מה שהוא יעשה? אם ב500,000 שקל איש העסקים אומר אפשר להרוויח יותר, אז למה מנהל המפעל מוכן לשים 500,000 שקל במכונה ולהרוויח פחות? התשובה הפשוטה, כי הוא כבר השקיע. הוא כבר שם שם הכסף. יש לו סנטימנטים, יש לו קשרים רגשיים אל המקום. הוא מוכן עכשיו לקחת כסף טוב, 500,000 שקל, שאפשר לפתוח עם זה חנות פלאפל, חנות בשר, חנות דגים, מסעד הדגים, ולשים אותה במכונה שאנשי עסקים, בנקאים, שמאים יודעים שפה אתה לא תכסה את ההשקעה. ואם כן, תגרד בקושי, בקושי, בקושי את הקרן. אז למה אתה הולך על זה? שמע, זה בתחרושת של אבא שלי, של סבא שלי, כאן הייתי כל החיים, פה אני רגיל, פה אני מכיר. הטיעון הזה נכון או לא נכון? ודאי שהוא לא נכון. לכן, דרך אגב, היהודים היו עשירים בכל העולם, כי גירשו אותם כל פעם, הם לא היו תקועים באף מקום. הולנדי, היה לו חנות פרחים שם על יד הזה, אני יודע מה, על יד כנסייה. אז הוא יושב שם, הבן שלו יושב על הכיסא הזה, עכשיו כבר הנכד שלו, באותו מקום יושבים, זה על יד המשתלה. אבל שם הציבור הצעיר כבר חילוני, לא באים שם לכל התקסים של הזה, והזקנים כבר מתו. בקושי פעם בשבועיים שלושה מישהו קונה איזה זר פרחים, וההולנדי ממשיך לשבת. למה הוא יושב? אבא שלו ישב כאן. יהודי זה לא ככה. יהודי גירשו אותו. ברגע שהמפעל הזה היה קצת מוצלח, קצת טוב, העיפו אותו, אז הלך למקום אחר. תמיד הוא מחפש איפה המקום הכי מתאים. כלומר, יש מושג שנקרא חישוב מסלול מחדש. כשאני נוסע באווי, נוסע, 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 100 אלף קילומטר ישר, נוסע. פתאום האוטו נתקע באיזה צומת. וואי, אז מפעילים את הווייז? חישוב מסלול מחדש. למה? אני פתאום מגלה שלא נסעתי נכון. צריך לעצור, לקלוט שהייתה כאן טעות, כדי להתחיל מסלול חדש. מי שנוסע, נוסע, הוא נוסע, הוא לא עושה כלום. החישוב מסלול מחדש, זה ההספד. בחיי היום-יום קשה לנו לחשב. ורבותיי, חזל אומרים, משנה מקום, משנה מזל. מזל, לא משנה שכל, מזל. מה זה מזל? מזל זה זורקים קוביות, נכון? אם קוביה נופלת על 6, יש לי מזל טוב. אם קוביה נופלת על 1, מזל רע. על 2, טיפה יותר טוב. על 5, טיפה פחות טוב מהכי טוב, אבל עדיין. אז אם אני עכשיו נמצא במקום אחד, ולא מוצלח לי, בישלי באטרי, לא טוב לו במקום שלו, והוא לא הולך למקום אחר, אז הוא טיפש. כך אומרת הגמרא. למה? כי משנה מקום, משנה מזל. אני לא מבין. אם אני הולך למקום אחר, ושם אני זרוק את הקוביה, יפול לי על מספר 1, יהיה יותר גרוע. לא. אף פעם לא יהיה יותר גרוע במקום חדש, אם אני בא עם כל התובנות שהיו לי במקום הישן. למה? מה קרה? מה המקום החדש מבטיח יותר? ואם המקום החדש מבטיח, אז למה אלה מהמקום הזה החדש הולכים למקום שאתה ברחת ממנו? הכל מאותו סיבה, צריך לשנות, להחליף אווירה, להחליף מנטליות, להחליף תמונה, לראות הכל אחרת. מי יכול להוביל אותנו יותר טוב מאשר ספדן בהספד? דווקא הוא יעשה את זה. האמת היא שאני כבר דיברתי על זה פעם, אני רוצה אולי להזכיר את זה בקצר צרה, שזה גם פרשת השבוע. לא של השבוע, אלא שלפני 3 שבועות. שם מסופר סיפור נורא עצוב. אדם וחווה היו בגן עדן, במקום הכי טוב בעולם. מלאכי השרת צולים בשר, מסננים יין. מה יכול להיות יותר טוב מזה? אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית מדוברת, אבל זה גן עדן. גן עדן עם כל הגן עדניות שלו. חווה החליטה שהיא רוצה לשדרג את הגן עדן, היא רוצה טיפ-טיפה יותר טוב. ככה, שיהיה קצת יותר. הולכת ואוכלת מעץ החיים, מעץ הדעת, ככה. לא, מעץ הדעת, לא מעץ החיים. ככה לשדרג את הגן עדן. מה היה השלב הבא אחרי השדרוג הזה? שני בנים היה להם בסך הכל אדם וחווה. קין והבל. קין הרג את הבל. זוג מוצלח עם שני ילדים מתוקים, יש עבודה מסודרים, אחד חקלאי והשני רועה צאן, תוך 5 דקות יצאו מגן עדן, טרח, בן אחד בקבר, בן אחד במאסר עולם, רוצח, נע ונע תהיה, אף אחד לא ייקח אותך, אף אחד לא ירצה אותך, לא תוכל לגור באף מקום, על הפנים. נשברה לרסיסים כל המשפחה. מה היה השלב? זה היה השלב הבא, כיציאה מגן עדן. מה היה השלב הבא? אדם מסתכל על חווה, ולא אומר לה, איזה אסון הבאת עלינו, השם ירחם עליך, את לא נורמלית, מה קרה לך, וואי וואי וואי, מי, חבל שהתחתנתי. לא. אדם הראשון אומר לחווה, קורא לה, ויקרא את שמה חווה, לאמור, היא אם כל חי. ואני שאלתי כבר כאן לפני שבועיים, זה אם כל חי? זה אם כל מת? היא הרגה את האנושות, היא הביאה מוות לעולם. כן. ברגע שהביאה המוות, היא הכניסה את העולם לתוכנית חדשה. בתחילה התוכנית המקורית הייתה שאדם וחווה יושבים בגן עדן, 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 לנצח נצחים. גן עדן, גן עדן, גן עדן. די. התוכנית הזו נגמרה. יש תוכנית אחרת. יותר טובה, יותר רעה, אחרת. איזה תוכנית אחרת? בכל דור מתחילים מחדש. את אם כל חי. אמרתי משל, המשל הוא חמוד, אני חושב שזה גם על בני אדם הוא נכון, אבל על בני אדם, אני אגיד את זה, אז יהיה קצת ציני וקצת אכזרי וקצת מקברי. אבל אם אני אומר את זה על עכבישים, אז המשל מובן, והנמשל ברור גם כן. נניח שהקדוש ברוך הוא ברא איזה עכביש אחד, שיחיה לנצח. 100 שנה, 1,000 שנה, 10,000 שנה, 1,000,000 שנים. הוא תקוע באיזושהי פינה, על יד איזושהי אבן, באיזשהו סלע, באיזשהו צלע של הר. שם מאחורי האבן יש לו שם קורי עכביש, והוא מחכה. ופעם ב4-5 ימים, טק, נכנס זבוב, אוכל אותו. עוד 5 ימים, נכנס זבוב, אוכל אותו. עוד 5 ימים, 7 ימים, זבוב, אוכל אותו. ככה, שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, 1,000,000 שנים. העכביש, כל כמה ימים, טק, אוכל זבוב. אוכל זבוב. טוב לו בחיים. איזה כיף, יש לו שמש, יש לו זבובים, מה עוד הוא צריך? אבל זה לא ככה. יש מקומות שנפתחת רפת חדשה. איפה שיש רפת חדשה, פתאום מגיעים זבובים, כי יש שם הלכלוך, יש שם הסיבה. היה פעם מקום שיש בו רפת, והרפת נסגרה כבר. היה פעם זבובים, ועכשיו אין כבר. מה עושים? אומרים לה, עכביש, עכביש יקר, אתה בסוף הקיץ מת, אבל לא לפני שאתה משאיר פה 300 ביצים, שמהם באביב, כל החורף הם יחכו, באביב יבקעו מהביצים האלה 300 עכבישונים קטנים, והם יתפזרו ברוח, כל אחד יעוף לאיפה שהוא יעוף. מתוך 300 עכבישים שמתפזרים לכל עבר, יהיו כמה שיתקעו במקומות מתאימים. יהיו כמה שיתקעו במקומות עוד יותר מתאימים, ואלה ישרדו, יהיה להם אוכל, וגם הם ישאירו כל אחד מהם ישאיר 300 ביצים שיתפזרו ויחפשו את הצ'אנסים לדור הבא. כל, בקיצור, אומרים לעכביש הזקן, אתה לא מת. אתה לא מת. אתה משתכפל. ב-300. את 300 השכפולים האלה אתה מפזר לכל עבר, ובטוח בטוח שמתוך ה-300 שכפולים יהיו כמה צ'אנסים מוצלחים. עזוב אותך עם האבן שלך, עם החור שלך, עם המלכודת שלך. תן לילדים שלך את האבן שלהם, את החור שלהם עם המלכודת שלהם, ונכדים שלך עוד פעם מההתחלה. זה נקרא אם כל חי, זה נקרא לחשב מסלול מחדש. זה נקרא ויבוא אברהם לבכות לשרה, להספיד לשרה ולבכותה. להספיד זה נקרא, בוא נבדוק. אם עושים חס פד, אם חסים, עושים איזה חסים עלינו, יש כאן משהו חס, הקדוש ברוך הוא חס ויחוס וירחם עלינו, אז גם יהיה פדיון, יהיה פדיון מכל הצרות, מכל המרין בישין. למה? כי החשבון תמיד צריך להתחיל מההתחלה. אז כמו שאמרנו, בראש השנה זה נורא ברור. נורא ברור, כי באמת ביום הזה יתקע בשופר גדול והקדוש ברוך הוא מלך, וכולם יעברו כבני מרון. אז זה דרמה, 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 שמוחשי, שעוד מעט אנחנו מתחילים חשבון חדש. אם הוא יהיה יותר טוב, פחות טוב, תלוי איך שנתפלל, תלוי מה היה בשנה שעברה. אבל נזכור דבר אחד, אין חזקה דמעיקרה, אין כלום, מתחילים מההתחלה. זה לא נכון שזה רק בראש השנה, זה גם בראש חודש. כל ראש חודש, ראשי חדשים, לעמך נתת הזמן כפרה לכל תולדותם. למה אנחנו מבחים קורבן חטאת בראש חודש? כי הירח נגמר, נסגר ומתחיל חשבון חדש. עוד פעם, אנחנו עם ישראל מונה ללבנה. לבנה חדשה, עושים עליה במוצאי שבת, או ביום אחר באמצע השבוע, עושים קידוש לבונה, עושים ברכת הירח, ברכת לבנה, שלום עליכם, אלמלא לא זכו ישראל להגביל את אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש, בקידוש לבנה דיים. כל חודש וחודש זה חשבון חדש, זה מההתחלה. יש צדיקים שעושים כל ערב ראש חודש, עושים יום כיפור קטן. החפץ חיים נקלה פעם לוורשה. עיר של פולנים, חסידים, חיפש בערב יום כיפור, איפה יש כאן יום כיפור קטן? הלך שם לחסידי גור, שאל אותם, איפה כאן אומרים יום כיפור קטן? אמרו לו, חסידי גור, אצלנו, רבי שלנו לא נוהג להגיד יום כיפור קטן. אמר לו, החפץ חיים, אני אמשול לך משל. יהודי היה צריך לנסוע פעם אחת ממוסקווה ללנינגרד. זה ברכבת, זה מסע של 2,000 קילומטר, ואם אני לא אומר את השמות של הערים הנכונות 2,000 קילומטר, אז אלה שבאו מרוסיה ומכירים את הגיאוגרפיה שם התקנו אותי על שמות של שתי ערים אחרות שהמרחק ביניהם הוא 2,000 או 3,000 קילומטר. ברוסיה יש כאלה מרחקים. תדעו לכם רבותיי, למי שלא יודע, רוסיה הרבה יותר גדולה מקריית ספר, הרבה יותר גדולה, היא גדולה. אז בכל אופן, אז הוא היה צריך לנסוע, אבל אין לו כסף לכזו נסיעה ארוכה. נסיעה ארוכה עולה 300 שקל, 400 שקל. אז מה הוא עושה? הוא נוסע, יש לו עכשיו בכיס 40 שקל. הוא נוסע, נכנס למשרד, עד איפה אני יכול לנסוע ב-40 שקל? אומרים לו, 15 תחנות. יופי, שם הוא יורד, מקושש עוד כסף מהאנשים, קצת, אין למעשה שפונג' אחד המדרגות, מבקש נדבות, הגיע עוד 40 שקל, עולה עוד פעם לרכבת, נעשה עוד כמה תחנות. מי שלא עשיר, לא יכול לקנות כרטיס מראש השנה עד שנה הבא ראש השנה, אז הוא קונה כרטיס כל חודש. אנחנו כל חודש צריכים ללכת לקבל עוד חודש ועוד חודש. אומר החפץ חיים לחסידי גור, הרבי שלכם הוא צדיק, הוא עשיר, יש לו הרבה זכויות. הוא יכול לעמוד בראש השנה אחד, ולסדר לעצמו ויזה עד ראש השנה בשנה הבאה. אני לא יכול את זה. אני בקושי לחודש מצליח לסדר משל, ויש כל שבוע. אז אם כן, זה הרעיון של חישוב מסלול מחדש בראש חודש. אבל רבותיי, יש גם חישוב מסלול בשבת. אנחנו כבר דיברנו על כך לא פעם ולא פעמיים, שמגיע יום שישי, מורידים את השלטר הראשי של המחשב, של הטלפון, של הפלאפון, זה לא כדי שבמוצאי שבת נמשיך מאיפה שאנחנו אוחזים, אלא ביום שבת תהיה מלאכתך עשויה. די! אין כלום, 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 כלום. מוצאי שבת, נדליק את השלטר, נתחיל לחפש מה עכשיו מתחילים. לא איפה אנחנו אוחזים, מה עכשיו מתחילים. כל שבת ושבת זה חישוב מסלול מחדש. הלאה, אנחנו הולכים לישון כל ערב, אומרים, ריבונו של עולם, הרי אני מוכל לכל מי שהכעיס והקנית אותי, עושים וידוי. גמרנו. אחר כך בידך הפקיד רוחי. אם תחזיר את הנשמה שלי מחר בבוקר, כל השאר בונוס. אני עכשיו בלילה מוחק, נמחק, אין כלום. מחר בבוקר, חישוב מסלול מחדש. כל אלה דברים נורא יפים ונורא טובים, והלוואי שנחיה אותם ונעשה אותם. יש אנשים שיודעים לעשות את זה. זה אנשים הצדיקים שלומדים מוסר. אתם שמעתם על כזה דבר? יש בישיבות לימוד מוסר. אז אצל הישיבות הליטאיות, עושים את זה עם שפתיים דולקות, כמו שאמר רבי ישראל סלנטר. איי, 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 איי. היה יסוד, כל החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתאמת אצל האדם. מה חובתו בעולמו, למה ייתן מגמתו, ומתחילים לבכות שם או בשער התשובה. בקיצור, חושבים, יש אצל החסידים, לומדים חסידות או לומדים מחשבה. בחב"ד יש סיפור נורא מעניין. יהודי אחד פעם אחד הגיע, אני לא זוכר אם אולי לרש"ב, אולי עוד אחד לפניו, ושכחתי, אחד מגדולי האדמו"רים, ואמר לו, רבי, אחד מהמשתויקקים, אחד מאויבדי השם האמיתיים, רבי, אני רוצה להרגיש אמיתי בתפילה, בעבודת השם, להרגיש חם, לבבי, לוהט. אמר לו הרבי, יש לך, התוכנית שלך היא לעשות 600 תעניות. הוא נבל, 600 תעניות? זה הרבה, כך הוא חשב בלב. אבל הרבי לא הספיק לו הרבה זמן להתלבט, אומר, לא, לא, לא תענית מלא לאכול, אתה צריך יום-יום, במשך 600 ימים, כלומר במשך שנתיים, יום-יום, רבע שעה, לעשות תענית. איזו תענית? לא לחשוב על עצמך. רבע שעה כל יום, לחשוב על מה שאתה רוצה, רק לא על עצמך. לחשוב על אחרים, לא על עצמך, על הקדוש ברוך הוא, לא על עצמך. אתה לא בתמונה, רבע שעה. היהודי הזה אומר, פרויקט, מה הבעיה? מנסה לחשוב, יש פה גמח, יד אליעזר, יש תרומות, יש מה לחשוב. אחרי יומיים, שלושה, ארבעה, הוא כבר התחיל להבין שהוא צריך לחשוב, ביום הבא, כל יום הוא יקדיש לעצמו רבע שעה לזה. הוא צריך לחשוב ברבע שעה הזאת, שיש לו את הזמן, לחשוב מאותה נקודה שהוא אתמול הוא הפסיק, לא להתחיל עוד פעם לחשוב על דברים אחרים. הגיע איזושהי תובנה, להמשיך ממנה. אחר כך להגיע התובנה, להמשיך ממנה. בקיצור, משך 600 ימים, זה לא הרבה. זה בסך הכל שנתיים, רבע שעה כל יום. הוא הפך להיות צדיק וגדול, ועובד השם, איש מחשבה. מה קרה? יום, 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 מה עושים? חישוב מסלול מחדש. חישוב מסלול מחדש. איך חישוב מסלול מחדש? צא מהתמונה, לא אני. אני רוצה, אני עשיתי, אני הייתי, אני חשבתי, אני אוהב, אני אמרתי, לא, 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 אין אני, אין אני. מה צריך, מה להגיד, לא מה אני עשיתי, לא מה עשיתי אתמול, אני לא בתוך השוונג, לא בתוך המהלך, אני כלום, אני יוצא החוצה, ואני מסתכל על המהלך, ועכשיו שואל את עצמי, לאיזה רכבת לעלות? נו, אז לאיזה רכבת אנחנו עולים, רבותיי? לרכבת של השבת. עוד מעט ירד אלינו שבת קודש. וכאן אני רוצה לסיים שוב, עם מה שפתחתי למי שהגיע באמצע, שבצער וביגון קודר, אני רוצה לספר לכם שאני נפרד מכם, לא נפרד לגמרי לגמרי, ואפילו לא עובר לרדיו אחר, אל תפחדו, אני עובר לשעה אחרת. כי משבוע הבא, יהיה לנו שעון חורף. השבת נכנסת שעה יותר מוקדם, אז אין זמן ביום שישי, גם ועוד גם לשמוע את הרב חנוך, זה יכול לפוצץ את המוח. אז אני עובר למוצאי שבת. אז אני כבר מתחיל להתאמן במנגינה, במקום להגיד לכולם בפתיחה, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, אני אומר לכם בעזרת השם בשבוע הבא, מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך, אז שיהיה לכולנו עכשיו שבת שלום, ושבת כזאת היא של חישוב מסלול מחדש, חישוב טוב, חישוב יסודי, שיהיה לכולנו, מה זה מסלול? אחרי החישוב הזה אנחנו נראה מסלול נהדר, מסלול של אור, של ברכה, של ישועה, של קדושה, שבת קודש, שיהיה לכולנו, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום ומבורכת.